טוב, ודת השם שלום לכולם, איסור חג של חג שבועות, אז ברוך השם, זכינו לקבל את התורה מחדש, שהלימוד יהיה להצלחת עם ישראל, להחזרת כל השבועים, לפרט עמוד בנירה, לרפואת כל חולי עמך ישראל, לפרט הילדה, דיה מוריה בת חווה, דת השם, לפרט כל הפצועים, בשורות טובות. טוב, היום נעשה סוגיה, לא יודע אם נסיים אותה היום, אבל בנחת, איך האדמו"ר בחב"ד כותב, ועבדתם מהרה, צריך ללמוד בנחת, לא לזה, אז נלמד אותה, יכול להיות השיעור הזה, ואולי שיעור הבא נגיע למסקנה שלה, סוגיית העושר. האם טוב להתפלל על השירות, או לא טוב להתפלל על השירות?
לא
נסיק, לא? בוא נראה היום. נראה את הצדדים הטובים, נראה את הצדדים שנראים פחות, ונראה מה המסקנה. עד היום, אולי נראה רק את הצדדים, או שנראה צד אחד, אבל בוא נראה, מה שהשם יסייע בעדים.
היה חשוב יותר באלף, לא
בעיה. זה צריך שיעור בפני עצמו.
זה נכון.
טוב. זה קשור לפרשת השבוע שלנו, פרשת שלנו, פרשת נשא. יש לנו אחד יש 10 נושאים בכללי בפרשה, אחד מהנושאים זה ברכת כהנים שאנחנו זוכים כל יום, והברכה הראשונה זה יברכך אדוני וישמרך. יש על זה הרבה מדרשים, על רש"י כותב ככה: יברכך שיתברכו נכסיך, וישמרך שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך. שנותן מתנה לעבדו אינו יכול לשומרו מכל אדם, וכיוון שבאים לשתים עליו ונוטלים אותה ממנו, מה ענה יש לו במתנה הזאת? אבל הקדוש ברוך הוא הנותן, הוא השומר. רואים מרש"י שברכת הכהנים, הברכה הראשונה שהכהנים מברכים אותנו, שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו דרך הכהנים, זה ברכה של השירות. יברכך בממון וישמריך, שיהיה לך גם שמירה בממון, כמו שאומר רש"י, אם אין לך הרבה כסף ולא יהיה לו שמירה, אז המיליונים האלה הולכים לטמיון. רואים מכאן ש... עכשיו אנחנו מתחילים את, רואים את העניין שיש מקור לזה שמברכים על השירות. ברכת כהנים, מברכים אותך על השירות. אז עכשיו נתחיל את המקורות, לראות את הצד החיובי שבשירות, ונראה את זה בעריכות, אחרי זה נראה את הצד שנשמע הפוך, ונראה איך הדברים מתיישבים. טוב, מקור ראשון שרואים את העניין הזה של השירות, הגמרא במסכת ברכות מספרת ככה: רב בתר צלותי אמר אחי, אני לפי המקורות, כן? מקור אחד. רב בתר צלותי אמר אחי. רב, הגמרא מספרת שרב אחרי התפילה היה רגיל להגיד את הנוסח הזה. היום נוהגים אותו, להגיד אותו, הספרדים חלק נוהגים להגיד אותו לפני עושה שלום במרומיו, והאשכנזים נוהגים את זה, להגיד את זה בהכרזת ראש חודש, את הנוסח הזה. רב היה אומר ככה: יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות שזה בריאות, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתיבנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שתמלא לנו את כל משאלות ליבנו לטובה.
גם כבוד
אבל. בגלל אמרתי, זהו נכון, סוגיית הכבוד לא ניכנס אליה כי זו סוגיה בפני עצמה, אבל רואים שהוא אמר חיים של פרנסה, חיים של עושר. רב התפלל, אנחנו גם רגילים להגיד את הנוסח הזה, רואים שרב התפלל על השירות. אותו דבר הגמרא במסכת תענית, כאן לא הבאתי אותה, אבל נגיד אותה בעל פה, הגמרא שם מספר את הסיפור המפורסם, לא זוכר מי היה שם אותם צדיקים, אז שהוא בירך אותו, הוא אמר לו, אילן אילן במאה אברכך, את הביטוי הזה, נכון? עם פירותיך הזה, אז הוא אמר לו, יהי רצון שצאצאיך היו כמותך. ורש"י שם מסביר שהוא בירך אותו, כמו שאתה זכית לעשירות, לחוכמה, לכבוד, גם ככה בניך. אנחנו רואים שהוא בירך אותו גם לעשירות, אז זה גם רואים במסכת תענית. מקור שלישי זה הגמרא מסכת עירובין, כן? בדף זה המקור השני. הגמרא מספרת שם, רבי מכבד עשירים. רבי יהודה הנשיא היה מכבד אנשים עשירים. הגמרא שם מספרת על זה סיפור לפני... איך? נכון, יפה מאוד, יפה. אתה עכשיו גרת את זה, נכון, יפה מאוד. רבי עצמו היה עשיר גדול, נכון? לא, נכון, אבל הגמרא שם מספרת לפני זה שהיה כבוד, כאילו הגמרא מספרת, נגיד, שהיה מגיע עשיר, הוא היה יוצא עליו בבגדים יותר מכובדים, בגדי יום טוב כזה. היה כאילו איזה כבוד יותר מהרגיל. אותו דבר, רבי עקיבא מכבד עשירים, והגמרא מביאה על זה דרשה, כדי דרש רב הברמרי. כתוב בפסוק, ישב עולם לפני אלוהים, חסד ואמת מה נמצאו. הגמרא דורשת את זה ככה: מתי ישב עולם לפני אלוהים? מתי יש יישוב העולם? בזמן שחסד ואמת מה נמצאו. מסביר שם רש"י שורה מתחת אצלנו: בזמן שיש עשירים שגומלים ומזמנים מזונות לעניים והם נמצאו. כלומר, העשירים שפרנסים את העניים הם גורמים ליישוב העולם, לשלום בעולם. אז רואים שרבי והרבי עקיבא היו מכבדים אנשים עשירים. לפי הדרשה של הגמרא, משמע עשירים שנותנים צדקות. היו מכבדים אותם הרבה, כי זה גורם ליישוב העולם.
שיתנו יותר.
עכשיו, מה העניין שהיו מכבדים עשירים? אז יש בזה שתי פירושים. פירוש אחד, כמו שכבודו כאן הזכיר, פירוש של רבי עקיבא איגר. הוא מביא ככה, תראו איזה יופי. רבי מכבד עשירים, אז הוא מביא, בלוקיטי מעריל שמע ממערם סגל. דיש לומר, מתוך שרבי עצמו היה עשיר מופלג, כתוב שרבי זכה לשתי שולחנות, גם שולחן של תורה, גם שולחן של עושר. הוא היה עשיר מופלג, לכך הרגיל עצמו לכבד עשירים, כדי להתלמד לעם שיכבדו גם אותו בשביל עושרו ולא בשביל תורתו. שלא רצה להשתמש בכיתה של תורה ליטול אתרה. אז הוא מסביר שדווקא רבי היה מכבד עשירים, כדי שיכבדו אותו מצד העושר שלו ולא מצד התורה שלו. ככה הוא מביא בשם מרם סגל. אבל במאיר היא משמע שהם היו מכבדים עשירים, כי יש עניין בעושר עצמו דווקא. המאיר היא כותב ככה. ראוי לחכמים ולבני המעלה ליתן לכל אחד מקום לכבדו כפי עניינו. אם מצד חוכמה, אם מצד עושר, אם מצד איזה מעלה שבו. כלומר, צריך לכבד כל אדם, תפוס את המעלה שבו וככה תכבד אותו. ועושר זה מעלה, תכבד אותו בזה. ובלבד לכוונה טובה. או, זה בני נכון. עכשיו החובה הזה של העושר, נכון, גם נכון. אתה צודק, אבל כאן רואים שגם עושר יש בו מעלה, אבל הוא אומר, בלבד לכוונה טובה. כלומר, שלעודד אותם להביא צדקה, כמו שראינו ברש"י, או דברים כאלה. לא סתם לכבד אותם. ואז הוא מביא את הדרשה, וזה שאמור רבי מכבד עשירים. אז גם כאן רואים שרבי ורבי עקיבא היו מכבדים עשירים, רואים שעושר יש בו איזה משהו קצת יותר מהרובד, רק שיש הרבה כסף, יש בזה עוד איזה עניין. אותו דבר, גם, לא הבאתי את זה גם כאן, אבל איגרת הרמב"ן המפורסמת, יש את האיגרת של הרמב"ן, שהרבה נוהגים לקרוא אותה, פעם בשבוע שהוא שלח לבן שלו, נכון? שמע בני מוסר אביך. ואז הוא כותב שם בסוף האיגרת, שתכבד כל אדם, ואם חכם או עשיר הוא, עליך לכבדו. רואים שגם יש עניין, הרמב"ן כותב, שמכבדים את האנשים העשירים. מקור שלישי בדף, לגבי עניין של הכסף, כתוב לגבי כוח ועדתו שהם נבלעו באדמה, כתוב ככה: ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן, אשר פצתה הארץ הצפיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אוהליהם ואת כל היקום אשר ברגליהם מקרב כל ישראל. הפסוק מפרט שיבלה אותם, את הבתים שלהם, את אוהלים ואת היקום שברגליים שלהם. מה זאת אומרת היקום שברגליהם? דורשים חז"ל, זה ממונו של אדם שמאמינו, מעמידו על רגליו. רש"י מסביר את זה, כן, המקור של זה בגמרא בפסחים, ושם רש"י מסביר מה זה אומר מעמידו על רגליו. אומר רש"י שמשמח ליבו. הממון של האדם מביא לאדם יציבות, מביא לו שמחה, מביא לו איזה יציבות בחיים, הוא נקרא מעמידו על רגליו. אז רואים שבממון יש גם צד חיובי, הוא מביא לאדם ביטחון, מביא לו שמחה, אפילו שזה משהו גשמי, זה חלון לשמחה יותר גבוהה. טוב, חביב עליהם כגופם, נכון. שם לא כתוב דווקא עשירות, כל ממון שיש להם, נכון? גם פחים קטנים. או, יפה, טוב, נכון. עכשיו אנחנו בצדדים החיובים, עוד מעט נהיה את הצדדים הזה, נכון. מקור רביעי, שרואים את העניין שהעשירות זה דבר טוב, כתוב בגמרא בברכות המפורסמת, שלושה מרחיבים דעתו של אדם, אלו הם דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים. דירה נאה וכלים נאים, משמע בפשט גם, שדירה יפה, כן, צריך עושר בשביל זה. זה מרחיב דעתו של אדם. עכשיו נכון, יש מחלוקת בין מפרשים, מה זה מרחיבים דעתו של האדם. העולם רגיל להגיד שמרחיבים דעתו זה טוב. כלומר, אדם שיש לו כלים נעים, בבית מאוד אסתטי, זה מביא לו רוחב הדעת, ואלימות שלו אחר. זה פתח מאוד גדול לעבודת השם, יש לו יותר ריכוז. כמובן אם יש לו רק רוחב הדת והוא לא יסיים זה שום דבר בעבודת השם, אין עניין בווילה גדולה, אתה מה אתה עשית? אתה הולך לישון ולאכול? אלא רוחב דת זה תנצל אותו לעבודת השם, את הנקיות דת הזאת. אבל אמר ששם כותב פירוש אחר, אמר ששם כותב שהרחבת הדת זה לא טוב, מרחיבים דתו של אדם. הוא אומר, חז"ל אומרים, תלמידיו של בלעם הרשע יש להם נפש רחבה, הפוך מתלמידיו של אברהם אבינו, ככה כתוב במסכת אבות. אז אומר, מרחיבים דתו של אדם זה לא טוב, כאן זה בא להגיד שזה דברים מסוכנים קצת. אבל רואים שהרבה פירשו לכאורה ככה רגיל מפרש גם, יש את הפירוש של אמר שהחלק מפרשים שזה טוב, זה מרחיב דעתו של אדם והוא יכול לנצל את זה לעבודת השם. אז רואים גם אותו דבר, העניין הזה של העושר, דירה נאה, כלים נאים. יש סיפור מפורסם, והבאתי את זה כאן בשם רבי צדוק, המקור של המהר"ל, הוא כותב, המהר"ל כותב בסוף הספר שלו, מספר על רבנו תם, רבנו תם היה מגדולי הראשונים. וככה כתוב שם במעריל. נכדו של רש"י. איך? נכדו של רש"י בדיוק. הוא אומר ככה, כי דרך שכתב המעריל, כי היי גוונה על רבנו תם, שהיה משים לפניו תל דינרי זהב בעת לימוד סוגיה עמוקה להרחבת הדעת. שהיה לומד, הוא היה שם לפניו הרבה כסף, זהב נוצץ, זה היה מרחיב את דעתו, והלימוד שלו היה זה, היה להרחבת הדעת ללימוד, היה מנצל את זה, היה רואה בזה תור כלי שרת ללימוד תורה. אוי, יש כאן 50 שקל לפני רב חיים. זה לא צריך. כן, מרחיב דעתו. אז נכון, רואים גם כאן שהכסף יש בו איזה כוח להרחיב דעתו של אדם. מקור חמישי, הגמרא בנדרים, וכאן אני רוצה יותר להתעכב עליה, כי יש בה הרבה דיון, אז קצת נטייל שם ונחזור לסוגיה שלנו. הגמרא אומרת שם חידוש גדול, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא על גיבור ועשיר וחכם וענב וכולם ממשה. הגמרא אומרת, למדנו ממשה רבנו, כדי להיות נביא, לא מספיק להיות צדיק, ככה משמע בינתיים בפשט, צריך להיות חכם, גיבור, עשיר וענב. גיבור, לומדים ממשה, דכתיב יפרוס את האוהל על המשכן, ואמר מר משה רבנו פרסו, וכתוב שהוא היה 10 עמות אורך הקרש, 5 מטר האורך של הקרש, וכולי, וכלי רואים שהיה לו כוח. אני מדלג, עשיר, מאיפה לומדים שמשה רבנו היה עשיר? כתוב פסול לך, לוחות, נכון? על פסילת הלוחות, מה זה פסול לך? דורשים חז"ל, פסולתן שלך יהיה. כתוב, כמו שתראו למטה רש"י, הבאתי את רש"י על התורה, הראו מחצב סנפיריון, זה סוג של אבן מאוד יקרה, מתוך האוהל, בתוך האוהל של משה, היה מחצב של אבן היקרה הזאת, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, הפסולת תהיה שלך, שאתה חוצב את הלוחות, כל מה שנשאר מהאבן שלך, ומזה משה רבנו התעשר הרבה מאוד. וענב, התורה גם כותבת שמשה רבנו היה ענב, והוא היה חכם כמובן, שהוא קיבל את התורה, הוא אומר, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניצנו למשה חסר אחת. אז רואים במשה רבנו למדנו שנביא צריך להיות חכם, גיבור, עשיר וענב. גם צריך להיות עשיר כדי לקבל נבואה. היית אומר, מה הקשר? מה הקשר הכסף שלך לנבואה? ככה הגמרא אומרת. עכשיו, לפני שניכנס מה הקשר, יש כאן שאלה בפשט שצריך לשאול לפני זה. הגמרא לומדת שצריך להיות חכם, גיבור ועשיר וענב כדי לקבל נבואה. ומביא את ההוכחות ממשה רבנו. אז זה קצת קשה. כי משה רבנו מאיפה הוא נהיה עשיר, הגמרא אומרת? מפסילת הלוחות, נכון? מפסולת של הלוחות. אבל כתוב שהוא קיבל שכינה גם לפני, הרי הקדוש ברוך הוא נגלה לו כבר בסנה, לפני בכלל מעמד הר סיני והכל. גם שם הוא קיבל נבואה, הוא לא היה עשיר שם. אז איך זה יכול להיות? אז בואו תראו כאן. הרי משה רבנו קיבל נבואה כבר במצרים לפני פסילת הלוחות. אז על זה יש שני תירוצים. תירוץ ראשון, הראש כותב שכל מה שהגמרא כאן דיברה, זה הכוונה היא אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בקביעות. להיות נביא בצורה קבועה, אתה צריך את המעלות האלה. על לקבל נבואה באופן חד פעמי, זה לא צריך דווקא את המעלות האלה. אותו דבר מסביר התורה תמימה, למה חייבים להגיד ככה? הוא אומר התורה תמימה, הוא הבן של ארוך השולחן, הוא אומר ככה. ואומנם פשוט הדבר, דעה שאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו רק על בעל מעלות אלו, הוא רק השראה בקביעות. אבל לפרקים, בוודאי שקובע גם על אנשים שאינם כלולי כל מידות אלה. והראיה לזה, שהרי בזמן הבית, בזמן בית המקדש, היו כמה נביאים שלא היו במדרגות האלה. וגם עם משה עצמו מצינו, ששרתה עליו שכינה קודם שהיו במעלת העשירות, שהרי כאן עודה נתעשר מפסולת של לוחות, והנבואה כבר חלה עליו בעודו ממצרים. אז כן, פירוש ראשון, באמת אפשר לקבל נבואה לפרקים, גם בלי הדרגות האלה, אבל כדי להיות נביא בקביעות, אתה גם צריך שתהיה עשיר. ככה יוצא לפי הראש. פירוש שני, פירוש חידוש גדול, כותב הירות דבש, רבי יונתן אייבישיץ, כותב ככה, הוא אומר, הוא שאל את השאלה שלנו, אחורה הקדוש ברוך הוא, ישרה שכינה למשה כבר בסנה, לפני שהוא היה עשיר, מתרץ הירות דבש, ומהסנה ועד שבירת הלוחות, הוא כמעט שנתיים, ואיך שרתה השכינה עליו עדיין לא היה עשיר, ותרץ, באמת משה רבנו היה עשיר כבר מקודם, אומר משה רבנו, גדל בארמונו של פרעה, היה עשיר גדול כבר לפני, לכן הוא קיבל שכינה בסנה. אז למה הוא צריך גם, כתוב שהוא יתעשר מפסולת הלוחות? הוא לא יתעשר, הוא כבר היה עשיר. אלא מה? הוא התנדב הכל המשכן. לקח, ניתן לו עושר אחר מהפסולת של הלוחות. אומר משה רבנו, תמיד היה עשיר גדול, אלא הוא נדב את כל העושר שלו לנדבת המשכן, ועד הקדוש ברוך הוא הביא לו עושר חדש מהפסולת של הלוחות. לפי הפירוש של הירות דבש זה אפילו יותר קיצוני. כלומר, גם בממד הסנה הוא קיבל שכינה, למה? כי הוא היה עשיר גם אז. הוא היה צריך להיות עשיר כבר אז גם. רואים שיש קשר בין העושר לבין הנבואה, והדבר הזה צועק דורשני מה הקשר. אז בוא נראה עכשיו, יש מחלוקת ראשונים גדולה איך להבין את הגמרא הזאת. הרמב״ם כותב מה שכתוב בגמרא אצלנו בנדרים, שכדי לקבל נבואה צריך להיות חכם, גיבור ועשיר, אין הכוונה עשיר שיש לו ארוך חשבון בק מזה, הרבה כסף בבנק, אלא הגדרה אחרת לגמרי. תראו, הרמב״ם כותב ככה בלכות יסודי התורה.
איזה עשיר
ושמח. יפה מאוד. הרמב״ם פוסק את הגמרא בנדרים על פי הגמרא במסכת אבות. הוא אומר, חז"ל הגדירו לנו הגדרות אמיתיות של כל דבר. חז"ל לא סתם אמרו משפט, הם אמרו, הגדרה של עשיר, לשמח בחלקו. זה הגדרה של עשיר. יש לך מיליארדים, אתה לא שמח בחלקך, אתה עני מרוד. אותו דבר לגבי חכם הלומד מכל אדם, ואיזה הוא גיבור הכובש את יצרו. אדם שיכול להרים 400 קילו, אבל הוא לא מצליח להתגבר על כל תאווה קטנה, הוא חלש. זה ההגדרה האמיתית של זה. אז לכן הרמב"ם פוסק ככה, תראו, הוא אומר ככה, הלכות יסודי התורה פרק ז' הלכה א', מיסודי הדת לידה, אחד מהיסודות, שהאל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה וגיבור במידותיו, ולא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם. רואים שהרמב"ם לוקח את המילה גיבור ומפרש אותה על גיבור כובש את יצרו, לא נלחם מלחמות, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, והוא בעל דעת רחבה נכונה עד מאוד. אדם שממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, כשיכנס לפרדס וימשך באותם העניינים הגדולים הרחוקים, שזה יסודות התורה, תהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם, ההולכים ממחשקי הזמן, והולך ומזרז עצמו. הוא מלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מאבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו פנויה תמיד למעלה, קשורה תחת הכיסא, להבין באותם הצורות הקדושות הטהורות. הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה מצורה ראשונה תבור הארץ, ויודע מן גודלו, מיד רוח הקודש שורה עליו. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו, הוא ירגיש את זה, והוא ידע בעצמו שאינו כמות שהיה, הוא ירגיש שחל בו שינוי, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני האדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, שהוא פגע בנביאים, והתנבט עימם, ונהפכת לאיש אחר. אז רואים כאן שהרמב״ם מסביר את המילה גיבור על המידות. עכשיו כאן הרמב״ם לא דיבר על השיר, הוא לא כתב, הוא גם צריך להיות השיר השמח בחלקו, זה הוא לא הזכיר כאן בהלכות. על זה תראו, כאן הרמב״ם כותב את זה במקום אחר. תראו למטה, אני אדלג רגע שנייה על הכסף משנה בגלל הזמן. הרמב״ם בשמונה פרקים שם הוא כותב מפורש את זה, ודע כי כל נביא לא יתנבא אלא אחר שיקנו לו המעלות השכליות כולן, ורוב מעלות המידות והחזקות שבהם. והוא אומרם, אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר. עכשיו הוא מפרש, מפורש אומר, אמנם חכם הוא כולל המעלות השכליות בלא ספק, ועשיר הוא ממעלת המידות, רצוני לומר ההסתפקות, לפי שהם יקראו המסתפק בחלקו עשיר. והוא אומרם בגדר העשיר, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. כלומר שהוא מסתפק במה שימציא לו הזמן, ואינו מצטער על מה שלא ימציא לו. וכן גיבור היא גם כן ממעלת המידות, רצוני לומר שהוא יניק כוחותיו לפי הדעת. רואים כאן משמונה פרקים שהרמב״ם כותב מפורש גם על השירות. בהלכות הוא הזכיר את זה לגבי גבורה, כאן הוא כותב את זה על הכל, גם לגבי השירות. הוא אומר, כל מה שהגמרא בנדרים דיברה על הדברים שהנביא צריך להיות, זה מקביל למסכת אבות. גיבור, הדעת מנהלת אותו, ולא דברים חיצוניים מנהלים אותו. השיר, שמח בחלקו. לא צריך שיהיה לו הרבה כסף. ככה כותב הרמב״ם.
בין השראת שכינה על ציבור או על יחיד?
מה זה אומר? בכללי?
בכללי. אתה מתפלל, ציבור מתפלל.
נכון, לא. יש השראת שכינה כמו שכתוב במניין שורה שכינה, כתוב שאדם לומד תורה, שכינה שורה כנגדו. כאן הרמב״ם מקבל ממש לגבי, כאן הוא מדבר על נבואה, להיות נביא. זה לא השראת שכינה. שכינה...
לא, 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 לא מספיק מניין, זה 20 זה 2 אלף. שישים ריבו, כדי שיש שכינה
תהיה עליו. לא, אני אומר, יש שכינה ויש דרגות בהשראת שכינה. עשרה, כמו שאתה אומר, 22 אלף הגמרא בברכות, זה דרגות בהשראת שכינה. שכינה הנודע ביהודה כותב, יש שאלה, הבן ישראל שואלים אותו שם, מה זה שכינה? אז הוא מביא את הנודע ביהודה, שכינה זה גילוי אור השם בעולם. עכשיו, כלפינו הנבראים, יש מקומות ששורה יותר שכינה, יש יותר גילוי רוחני, הערה רוחנית. כמו יש קודש וקודשים, יש קודש, יש חוץ לארץ, ארץ ישראל, עשרה, אדם לומד תורה, יש שכינה כנגדו. כאן הרמב"ם מדבר ממש על נבואה. הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. זה דרגה אחרת. זה כמו יש נבואה, יש רוח הקודש. משה רבנו הוא הראש של כל בעלי הנבואה. דוד המלך ראש של כל בעלי רוח הקודש. כתוב שפסקה הנבואה בימי בית שני, אז זה ירד בהדרגה. בהתחלה היה נבואה. אחרי זה נעלמה הנבואה, מתי שביטלו את העבודה זרה. כנגד זה בטלה כוח הנבואה, על היה רוח הקודש. דוד המלך ראש לבעלי רוח הקודש. אחרי זה יש דרגות יותר תחתונות. הבן שלך שם מפרט. יש גילוי אליהו בעקיץ, גילוי אליהו במחשבה. ועד ככה זה יורד. חלום זה קדושה, יש כמה דרגות, אבל יש עשרת שכינה בכללי, כמו ששורה בציבור, ויש כאן, הרמב"ם ממש מדבר על נבואה. הבן אדם מקבל נבואה. כדי לקבל נבואה, הרמב"ם כותב בהלכות, אדם חייב להכין כלי לנבואה. זה לא פתאום נבואה. אתה צריך לעשות את כל ההשתדלות שלך כדי להיות נביא, ואז אם השם ירצה, תקבל נבואה. אבל אתה צריך לבנות את הכלי. אותו דבר, רבי חיים ויטל, בספר שלו גם כותב שם בסוף לגבי רוח הקודש, הוא כותב מה אדם צריך לעשות כדי להיות כלי להשראת רוח הקודש. הוא כותב בסוף, זה לא אומר שתקבל רוח הקודש, אבל אתה חייב לעשות את ההכנה כדי להיות בכלל פוטנציאל לזה. אחד הדברים, אומר הרמב״ם, תחכם גיבור ועשיר, הגמרא אומרת לנו, כדי לקבל נבואה, אדם צריך להיות שמח בחלקו. כלומר, אם הנביא ילמד הרבה תורה, יקיים הרבה מצוות, אבל הוא ירגיש תמיד רעב, הוא לא ישמח בחלקו, לא תשרה עליו נבואה. כן? אם הוא לא גיבור הכובש את יצרו, לא ישרה עליו נבואה. זה פשוט, כן? יותר. אז רואים כאן לפי הרמב״ם, כדי להיות נביא, צריך להיות שמח בחלקך. זה הגדרה של השירות. הר"ן חולק ואומר חידוש גדול. הר"ן כותב, מסביר את הגמרא בנדרים כפשוטה. אומר לו, מה שחז"ל אמרו, שכדי להיות נביא צריך להיות חכם, גיבור ועשיר, הכוונה כפשוטו, לא כמו במסכת אבות, גיבור כובש את יצרו, שזו ההגדרה האמיתית של זה, אלא כמו שהעולם קורה, צריך שיהיה לך הרבה כסף כדי להיות נביא. ככה הר"ן כותב, ובוא נראה את זה בפנים. איך?
גם ענב,
או, גם, נכון, ענב, נכון. או, מה שאתה אומר זה טוב שאמרת את זה, או מה, תהיה באמת חלק מתרצים ככה. הר"ן כותב ככה, תראו למטה. אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אלא לחכם גיבור ועשיר וענב, וכולם ממשה למדנו. אבל במה שיצריך לנביא להיות גיבור ועשיר, צריך טעם. הוא אומר, חכם אני מבין. צריך לדעת להיות חכם בתורה, וענב אני מבין. מה הקשר להיות גיבור ועשיר? וקצת המפרשים, הוא מביא את הרמב״ם, שפירש שבאמת גיבור זה מגביר שכלו על תאוותו, ועשיר זה מידת ההסתפקות, כמו שכתוב במסכת אבות. והוא חולק, הוא אומר, ואין דבריהם נכונים. הר"ן מביא את הרמב״ם וחולק עליו. למה? מה ההוכחה שלו? שאם כן, אחר שהזכיר ענב, לא היה צריך להזכיר גיבור ועשיר, שהרי ענבה כולה, שענבה גדולה מכולם. אומר הר"ן קושיה ראשונה, איש על, למה הוא חולק על הרמב״ם? קושיה ראשונה, אם אתה אומר שחכם, גיבור ועשיר, זה כמו שמסכת אבות, למה צריך לפרט אותם? תכתוב רק ענב. כתוב שענבה זה הדרגה הכי גבוהה, ממילא בכלל מתי ימנה? אם הוא ענב אמיתי, ברור שכלול בזה שהוא מתגבר על תאוותיו, והוא שמח בחלקו, לא יכול להיות שהוא ענב אמיתי, והוא כל רגע מסתכל על הדברים אחרים, הוא מקנה, והוא לא שולט על תאוותיו. אז בענב כלול הכל. לכן הוא אומר, זה לא קשור לענבה, יש ענבה, והשירות זה השירות כפשוטה. זה ההוכחה הראשונה שלו. הוכחה שנייה, תפכו את העמוד, הוא מוכיח מהגמרה עצמה. הרי הגמרה עצמה מאיפה למדה שצריך להיות חכם, גיבור ועשיר? ממשה רבנו. ומה הייתה ההוכחה של הגמרא שמשה רבנו עשיר? היא לא כתבה, משה רבנו עשיר, כולה שמח בחלקו. מה היא אמרה? מאיפה יודעים שמשה היה עשיר? מהאבן, מהפסולת של הלוחות. רואים שהיה שם עשירות פיזית הגמרא מביאה. כן? לכן אומר הר"ן, והוא מעריך כאן, אני מדלג לאיפה שאתם רואים את השורות המודגשות, לכן הר"ן מקשה כמה קושיות, והוא אומר, אני מסביר את זה כפשוטו. כדי להיות נביא, צריך להיות עשיר כפשוטו. הרבה כסף. עכשיו, טוב, הוא אומר, רגע, מה הסברה בזה אבל? למה נביא צריך להיות עשיר? אז הוא מביא תירוץ כזה. והתשובה בזה, שאם יצטרך הנביא הנבואה להשלים לעצמו לבד, לא לזולתו, היה ראוי שינבא מי שימצאו בו השלמויות אשר תושלם הנפש בם. יהיה הגוף שלם או חסר? הוא אומר, אם הנבואה זה היה עניין פרטי לאדם הפרטי, באמת העיקר זה המידות. מה משנה, יש לך כסף, אין לך כסף, זה לא מעניין אף אחד. אתה ירא שמיים, יש לך מידות טובות, אתה תמיד חכם, ישרה לך שכינה. לא מדובר כאן על רוח הקודש, מדובר כאן על נבואה. הנבואה במהותה באה כדי להפיץ אותה לעם. למה הקדוש ברוך הוא מנבא נביאים? כדי להעביר מסר לעם ישראל. זה לא עניין פרטי. אם זה עניין פרטי, אין עניין בעשירות. אבל בגלל שהעניין של הנבואה זה להגיד אותה לעם, צריך שהוא יהיה גם עשיר. למה? הוא אומר, אבל הנביא שינבא להמון, הוא מודיע מה שציווה הוא השם יתברך, יצטרך שיהיה נבחר ונרצה מכל הכיתות, מואבי החוכמה, ואוהבי העושר, ואוהבי הגבורה, שישלימו לו מעלות המידות. הוא אומר, בגלל שהנביא צריך לדבר עם כל רבדי האוכלוסייה, אז צריך שהוא יהיה במדרגה שכולם ישמעו ממנו. ויש אנשים שרואים מישהו עשיר, אז זה תופס אותם. יש אנשים שרואים מישהו גיבור, זה תופס אותם. לכן, בגלל שהוא צריך להעביר את המסר לעם, אז הוא צריך להיות בן אדם כזה שכולם ישמעו לו. בכל הבחינות, גם מצד ההשתדלות הפיזית. אז הוא יהיה גם גיבור פיזית, וגם יהיה עשיר פיזית, אנשים יותר ישמעו לו. בלשון נביא הוא המשמיע תמיד ומדבר להמון, כי אומרו ואהרון אחיך יהיה נביאיך, לא רצה שידבק השפע בארון עד שיהיה לו לנביא ידרוש מיתו העתידות, אבל רצה בו שישמיע מה שישים משה בפיו, ולזה יקרא גם כנביא הבעל נביא, כי נביא נגזר מלשון ניב שפתיים. אומר נביא נקרא, למה הוא קוראים לנביא נביא? מלשון ניב שפתיים, כי הוא מדבר, הוא אומר את הדברים שלו לעם, ולזה צריך הנביא שישלימו לו המעלות השכליות וגם המעלות של ההמון, של האנשים. הוא מביא זה עוד הכוחות, והוא אומרם, זה מה שהגמרא עומד במסכת שבת, הגמרא מביאה שם עוד משהו שהרמב"ם לא הזכיר והמפרשים באמת דנים בזה, יש עוד גמרא שאומרת שנביא גם צריך להיות בעל קומה, צריך להיות, להיות גבוה, צריך להיראות הדור, להיותו יותר נראה להמון בעניין הידור. למה? אומר אותו סיבה, שאנשים רואים מישהו שיש לו גם מראה שתופס, אז יותר קל להם לשמוע לו. כמו שאמרו בבחורות, מניין שהקדוש ברוך הוא משתבח בבעל קומה, באדם גבוה, ולזה אין ראוי לדבר ברבים אלא איש שיהיה בעל קומה, שיהיו דבריו נשמעים יותר. כמו שכתוב במסכת תענית, תנו רבנן לגבי שהיו שים שם שיעורים לחזק את העם, לחזור בתשובה ולעורר אותם. כתוב, אם יש שם זקן, מדבר זקן. אין זקן, אומר חכם. אין שם לא זקן ולא חכם, אומר אדם של צורה. כי רואים שבסוף הדברים הפיזיים האלה כן יכולים להועיל, לנצל אותם לעבודת השם. זה עוד סוגיה שאפשר לדבר אולי מתישהו גם בסוגיית היופי. כלומר, אפשר לנצל את הדברים האלה לטובה. אדם שיש לו מראה הדור, אם הוא מנצל את זה לעבודת השם, הוא יכול לנצל את זה שיכול יותר להשפיע על אנשים. אם אדם מאוד עשיר, מאוד חזק, ומאוד זה אומר למישהו, שמה, תשקיע בתפילה, זה יגיד, שמה, אם הוא כזה עשיר והוא אומר לי ככה, אז הוא יתפוס אותו. כן? גם אנשים שזה מה שתופס אותם. הוא שירמיה אמר, לא ידעתי לדבר כי נער אנוכי, לא אמר איני צדיק או חסיד, אבל אמר כי אם היותו ראוי לנבואה שכבר שלמו מעלות נפשו, אחרי שלא ידע דבר, אין ראוי לו להשתלח במלאכות השם לפרשם אשר יצוונו. אז רואים גם כאן לפי הרן, אחד מהדברים שנביא צריך להיות, כדי להיות נביא שמנבא לרבים, צריך להיות עשיר כפשוטו. עד כאן ראינו הרבה צדדים טובים, אני אעשה סיכום.
איך מה... כתוב באמת שירמיהו היה עשיר?
לא, הוא אומר שירמיהו, מה הוא אומר? לא ידעתי דבר כי נער אנוכי. הוא לא אומר אני לא צדיק או חסיד. הוא אומר למה? הוא היה צדיק וחסיד. אבל הוא אומר אני לא יודע לדבר, בגלל זה הוא לא רצה להשתלח. מה משנה? מה? אתה צריך ללמוד לדבר לפני קהל כדי להיות נביא? זה עניין רוחני. לא, רואים שנבואה בגלל שניתנה לדבר לעם, אז גם יש עניין לדעת איך לדבר. צריך גם כאילו להיות שלם בדרגות של העולם הזה. משה רבנו היה לו את הנס, הוא היה מגמגם, שהוא דיבר, הוא לא היה לו גמגום. בגלל זה אולי דווקא הוא היה מגמגם. חזל אומרים, בדניאר לך זה מלינה. כן. בשעת הנבואה הוא לא גמגם. כן. טוב, סיכום הצדדים הטובים. סיכום, עד עכשיו ראינו הרבה דרגות למה כסף זה טוב. דבר ראשון ראינו על גדולי עולם שהתפללו וברכו אחד את השני לעשירות. וראינו ברכת כהנים, שהכהנים אומרים מברכך זה בממון. וראינו מה טוב בעשירות, אז ראינו דבר ראשון מביא שמחה לאדם. ראינו זה מביא לו יציבות, היקום השם ברגליים, מביא לך יציבות. עושר זה מקור לעשיית מצוות, אדם שיש לו כסף יכול לעשות צדקה, יכול להדר, לעשות את המצוות בהידור, זה מרחיב דעתו, יכול לעזור לו ללימוד, לתפילה ביישוב הדעת. כל זה מעלות שראינו, למה טוב להיות עשירים. עכשיו נראה צדדים שמשמע הפוך, ואולי אפילו הפוך קיצונית. כלומר, עושר זה מסוכן ברמות. בוא נראה. שלמה המלך החכם מכל אדם, אומר ככה, אל תיגע להעשיר, מבינתך חדל. מסביר שם המלבים, אל תיגע להעשיר. אחר שציווה לא להימשך אחר כוח המתהווה לאכילה ולעידון, ציווה שלמה לבל יימשך אחר קיבוץ העושר. למה? שעל ידי כך יעזוב מלהתבונן בתורה. אתה תתייגע להעשיר, יש לך כוח אנרגיה בגוף של יגיעה. אתה מנתב אותה לכסף, לא יהיה לך פנאי ללימוד. או תורה או כסף, אתה תתייגע להעשיר, אתה לא תתבונן בתורה. אז כל החיים שלך אתה תתעסק רק בלספק תנאות הגשמיות שלך, שיהיה לך מיטה נוחה ואוכל טעים, ופספס את כל העולם הזה בשביל שטויות. וזה שאמר אל תיגע להעשיר, שעל ידי כך תחדל מבינתך. אל תיגע להעשיר, למה? כדי לגרום לך להיות חדל מבינתך, כי לא כל המרבה בסחורה מחכים, ולא מעבר לימי, כמו שאמרו חז"ל, שמי שמפליג מעבר לים ומוסר נפשו על הסחורה, אז הוא לא יכול להיות תמיד חכם, כי הוא כל היום הראש שלו עסוק בביסנס. אותו דבר שלמה המלך אומר בפרק למד, שב ודבר כזב הרחק ממני, ואז שלמה המלך מתפלל ככה, ראש ועושר אל תיתן לי, אטריפני לחם חוקי. שלמה המלך אומר, אני לא רוצה להיות לא עשיר ולא עני, רוצה להיות עמיד. למה? רואים שלא, הוא לא רוצה, הוא אומר, אל תביא לי עושר. אותו דבר כתוב בקהלת, שזה גם ספר של שלמה המלך כתב, כידוע שלמה המלך כתב שלושה ספרים, נכון? קהלת, משלי ושיר השירים. אז שלמה המלך אומר בקהלת, יש רעה חולה, ראיתי תחת השמש, עושר שמור לבעליו לרעתו. הוא אומר, ראיתי משהו מאוד קשה לראות אותו, עושר שמור לבעליו לרעתו. מה הפירוש? יש לזה הרבה פירושים. אבל בואו נראה עכשיו ברוחות צדיקים. ברוחות צדיקים כותב, שאם אדם רואה שיש לו הרבה כסף, ברוך השם, יש שלוש סיבות למה אדם עשיר. והוא אומר, בגלל שאדם לא יודע מה הסיבה, אז שיהיה ערני. הוא אומר, סיבה ראשונה, ניסיון. הקדוש ברוך הוא מהשמיים רוצים להשפיע שפע. יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. ככה כתוב בספרים, אותו דבר, מהשמיים רוצים להשפיע עליך שפע. וזה שמחה גדולה, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לנו. אלא מה? מביאים לך זה לניסיון עכשיו. יש תקופה, פתאום מביאים לך הרבה כסף, ורואים איך תתנהל איתו. התנהלת טוב, עד רבה, ימשיך להיות לך עשירות. רואים שדרס לך את כל העולם הרוחני, אז זה לא טוב לך. אז טוב לך לא להיות עשיר, אז יקחו לו את העשירות. אז אדם עשיר או מצד ניסיון. פירוש שני אומר אורחות צדיקים, אדם עשיר, מתנה. כלומר, יש לו הרבה זכויות, עושה הרבה חסדים, אז מהשמיים משפיעים לו שפע. סיבה שלישית, עונש. הבן אדם הזה בא לעבירות מאוד גדול, אבל עשה איזה מצווה אחת, שתיים בעולם הזה, משלמים לו את כל שכר העולם הבא בעולם הזה. אז הוא כל היום ביחטות ופרארים, והוא לא יודע שהוא בתוך הגנום של עצמו. הוא בצרה הכי גדולה. הצרה הכי גדולה שהייתה לו, זה לזכות בלוטו ב50 מיליון שקל האלה. שלושה סיבות לעשירות. אומר אחות צדיקים, לכן אתה לא יודע למה אתה עשיר, אז תהיה רעני, תעשה בדק בית. ניסיון העושר גדול מניסיון העוני. אם אדם הוא עשיר, אז בשמיים שאלו אותו, זה לא אומר שאתה עשיר, אתה יכול לבזבז כסף חופשי חופשי. אתה יכול להיות בדרגה שמתאימה לחיים שלך יותר. אבל זה לא אומר שאין לך על זה, או עכשיו אתה יכול לבזבז כאן מיליון, כאן מיליון. אם אתה עשיר גדול, ונוסע על רכבים של מיליונים, והשכן שלך מת ברעב, ואין לו כסף לחתן את הבת שלו, יתשאלו אותך בשמיים איך זה קורה. לכן זה לא פשוט. אז בוא נראה את זה בפנים. אומר אורחות צדיקים, רוב חוכמה ורוב ממון הכפול בעולם הזה, יהיה מחמת אחד משלושה דברים. אדם שיש לו הרבה כסף או הרבה חוכמה, גם בחוכמה אומר את זה. יש לך הרבה חוכמה, שלוש סיבות לדבר. או אחד, לטובה מת הקדוש ברוך הוא, שתיים, ניסיון, שלישי נקמה. עכשיו הוא מסביר. סיבה ראשונה זה טובה, אם העשיר הזה לא יעשה הזיך לשום אדם מממונו, או החכם לא יתחכם להרע לשום אדם מחוכמתו, אך זה בחוכמתו וזה באושרו, מוסיפים עבודת הקדוש ברוך הוא לפי עניינם, הוא מנצל את זה לטובה, לעבודת השם, אז באמת החוכמה והאושר הם מהקדוש ברוך הוא, וזה לטובה. דבר שני אמרנו, יכול להיות שזה ניסיון, שיהיה בעל הממון תרוד על שמירת ממונו, וירא שמא יפסיד ממונו, והוא לא נהנה לפי שהממון שולט בו, והוא כל היום חושב על הכסף שלו, וגם עכשיו הוא לא עושה איתו לא דברים רעים, לא דברים טובים, אבל הוא כל היום תרוד. זה אומר שנתנו לו זה לניסיון. בוא נראה, אם הממון הזה מוציא ממך, אתה, אין לך זמן להתפלל במניין, כי אתה צריך להחזיק את הנכסים שלך, אין לך זמן לקבוע חברות, אין לך זמן לכלום, אז זה הניסיון עכשיו. בדיוק, וגם לא יתגאה, אך תורך תמיד לקבץ און ודואג בשמירתו, וגם הוא אינו עושה נדבה ואינו מרחם על העניים, לא מאכיל ולא מדביש. אז זה ניסיון לאדם, האם הוא תרוד, האם הוא מנצל את הדברים טובים או לא, אם הוא יודע להגיע לאיזון הזה. סיבה שלישית זה הנקמה, שיהיה בעל הממון מזיק לאחרים בממונו, וזה גורם לו גאווה, מאז שנהיה לו כסף כבר לא לכבוד שלו לדבר עם אנשים, ולא עושה בו צדקה, ותרות בו להתענג, הוא כל היום עובד את עצמו, רץ לשם רץ לשם, למה? כדי לצרוך תענוגות. הוא אומר, זה מה שכתוב, עושר שמור לבעליו לרעתו. אותו דבר, החוכמה, אדם שהוא מאוד חכם, אם הוא עושה מהחוכמה שלו מנצל אותה לדברים רעים, אז אותו דבר זה חוכמה לרעתו. לכן הוא מסיים, לכן המשכיל יעשה בממונו ובחוכמתו הטוב לפי רוב ממונו וחוכמתו. תנצל את העושר שלך לדברים טובים, ויוסיף הכנעה ושפלות, ולא יגבל ליבו, כמו שנראה, אולי שהוא רבה כבר נראה זה, איך מגיעים לענבה מהעושר, ולעולם ידאג שמה העושר הזה הוא שכרו, כמו שאתה עשיר, אל תדע אופי אני עשיר, תמיד תדאג, יכול להיות שהעושר הזה זה בכלל התשלום של העולם הבא שלי בעולם הזה. לכן תיאר אני לנצל את זה לדברים טובים, שזה יהיה כלי שרת לעבודת השם שלך. אדם עם העושר שלו יכול לבנות עולמות עם כסף, יכול לשמח אנשים, יכול להפיץ תורה, יכול לעשות מלא דברים. לכן אז רואים גם כאן אותו דבר, שלמה המלך אומר, העושר הוא משהו עדין, יכול להיות העונש הכי גדול בעולם, יכול להיות גם לטובה, על זה משהו עדין. אותו דבר חובת הלבבות, מקור למטה, חובת הלבבות כותב, הוא מביא שם הרבה דברים, למה מי שמגיע לדרגת ביטחון בהשם, הוא יותר טוב מבן אדם שיש לו מכונה שיוצרת כסף. הוא מביא שם הרבה דברים, ואחד הדברים הוא כותב ככה: ומתועל את הביטחון בהשם בעניין התורה, כי הבוטח בהשם, אם הוא בעל ממון, ימהר להוציא חובות האלוהים מחובות בני אדם מממונו בנפש חפצה ורוח נדיבה. אומר, אדם שיש לו ביטחון בהשם, אז הוא מנצל את השירות שלו, הוא שמח בעלם, הוא יכול לעשות איתם מצוות, יכול לעזור לאנשים. ואם הוא לא בעל ממון, אז הוא גם שמח, הוא יודע שהכל מהשם, אז הוא בוטח, הוא יודע שזה הכי טוב לו. יראה חיסרון הממון טובה מטובות המקום עליו. למה זה טוב לו שאין לו כסף? הוא אומר, אין לו חובות, אין לו טרדות. ואז הוא מביא כאן סיפור על אחד מהחסידים, כמו שנאמר על אחד מן החסידים, שהיה תמיד אומר, המקום יצילני מפיזור הנפש. הוא היה מתפלל להשם, תציל אותי מפיזור הנפש. שאלו אותו, מה זה פיזור הנפש? אמר להם שיהיה לי ממון בראש כל נער ובראש כל קריאה. הוא אומר שלא יהיה לי נכסים מפוזרים בגלובוס. למה? הבעל שם טוב הקדוש אומר, איפה שהמחשבה שלך נמצאת, שם אתה נמצא. הרי כולנו יכולים להיות באותו אירוע, וכל אחד חווה את האירוע שונה. אחד שמח, אחד עצוב, אחד ככה, אחד ככה. כל העולם הזה, ההבדל בין אנשים, זה רק החוויה. איך שאדם חווה, זה עניין של משקפיים. אדם שיש לו נכסים שם, 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 והראש שלו נמצא בכל המקומות האלה, אז הנפש שלו מפוזרת. הוא נמצא, הוא יושב כאן, ואיפה הוא נמצא עכשיו? בארצות הברית. כן? לכן החסיד היה אומר, השם תציל אותי מפיזור הנפש.
אחרי 18, הרב בן ניגש אליו ואומר לו, שלום עליך, הוא אומר, הייתי פה. כן, אבל המחשבות שלך היו באמריקה.
חזר. כן, אז רואים שגם העושר גם יכול לגרום, אם אדם לא יודע להתנהל איתו טוב, לפיזור הנפש. יש שם מלא כסף, הוא פשוט עובד את הממון שלו, הוא לא, הוא לא איתם, לא איתו. יש לנו, נראה עוד קטע אחד, ובדעת השם נסיים את זה שבוע הבא. הגמרא באוריות אומרת ככה: דרש רב נחמן ברב חיסדא, כתוב בקהלת את הפסוק, יש אבל אשר נעשה לארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים, ויש רשעים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים. כתוב בקהלת את העניין הזה של השאלה, שיש צדיק ורע לו, ויש רשע וטוב לו. יש סוגיה שם גדולה שלא נדון בה עכשיו, שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הגמרא דורשת את המילה עכשיו ככה. הגמרא כתוב בפסוק, יש אבל אשר נעשה לארץ, אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשעים. הגמרא דורשת את המילה אשר מלשון אשרי, כלומר אשריהם לצדיקים, שכאילו מצד אחד הוא צדיק, אבל מצד אחד מה שקורה לו בחיים נראה כאילו הוא רשע, יש לו איסורים. דהיינו, הצדיקים שמקבלים צרות בעולם הזה, כמו שמקבלים הרשעים בעולם הבא, טוב אולי עם דבר זה, שהם ננסים בעולם הזה, ואז הם מגיעים לעולם הבא נקיים לגמרי. ואוי להם הרשעים שמגיע להם שכר בעולם הזה, נראה כאילו הם צדיקים, הם עשירים, הם בריאים, הם זה, הם זה, אבל בעולם הבא הכל מגיעים, הכל רק שם.
אז אנחנו צריכים להתפלל שמי
יכולים? לא, חס ושלום, יפה, שנייה. רבה, תראה, אומרת הגמרא, אמר רבה, וכי משום שהצדיקים מקבלים עונש בעולם הזה, נחשב הדבר לאשרי להם? והרי יותר טוב שגם עולם הזה וגם יהיה להם שתי עולמות. למה שלא יהיה שתי עולמות, נכון? כי אתו, האם צדיק יאחי לתרי אלמה? האם הם מרוויחו גם עולם הזה וגם עולם הבא? מסני להו? מה זה, סנוי להם? זה רע להם? לכן רבה מסביר את הפסוק הזה בצורה אחרת. כן? הוא מסביר את זה בפירוש אחר. אבל רואים כאן רבה אומר, למה שלא יהיה שתי עולמות? נכון? למה שלא יהיה שתי עולמות? ואנחנו יודעים שאנחנו מתפללים, אל תיבנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. כתוב שהעניות מעבירה את האדם על דעת קונו, דברים קשים. אבל כאן רואים בגמרא שרבה אומר, לכאורה, מה הבעיה בזה? מצד שני רואים באמת הגמרא שלפעמים זה של הרשע יש כאן הרבה כסף, כמו שראינו, זה לרעתו, זה משלם לו את כל השכר בעולם הבא. אז באמת על הדיבור הזה רבה אמר, למה שלא נרוויח שתי עולמות? אז אומר הבאר מים, אז אתה שאלת, נכון? למה לא נרוויח שתי עולמות? זה מה שרבה שואל. אז תראו למטה, באר מים חיים, נקרא את הקטע הזה ונעצור. הוא אומר ככה: כי ודאי, אני קורא באמצע השורה הראשונה, כי ודאי אשר הקדוש ברוך הוא יחפוץ יותר שיוכל האדם העולם הזה והעולם הבא בנחת ושמחה. השם רוצה להביא לך שתי עולמות. וכמה וכמה זכו לשתי שולחנות. הרבה צדיקים זכו לשתי שולחנות, גם תורה וגם גדולה במקום אחד. כמו שכתוב, ואח אם יודע באדם שלא יוכל לקבל רוב טובה בדרך חומרם ודי זהב, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם לישראל, עד שאמרו די, הוא שגרם להם לעשות העגל. הוא אומר, על מה נעשה? יש מצב, מהשמיים רוצים להשפיע. לפעמים הכלי לא מספיק תקין כדי להכיל את השפע. ולא חסר סיפורים, בדיוק לא מזמן מישהו גם סיפר לי, על מישהו שזכה בלוטו בחוץ לארץ, שבחוץ לארץ זה מספרים מזויים, זה מיליארד וחצי, מספרים לא נורמליים. ובדרך שהוא בא לאסוף את הלוטו, אז הוא, היה לו כאבים, עצרו בבית חולים, נהרג. בסוף עשו חקירה מגילו, הוא היה לו שלום בית כזה, לא כל כך עם אשתו, ואז הוא זכה בלוטו, אשתו ידע שהוא יעיף אותה, שמה לו רעל. מה בסוף של הסיפור? הוא נהרג מהרעל, אשתו בכלא, והילד הקטן יתום. עכשיו, אתה אומר, מה העונש הכי גדול שהוא קיבל בחייו? הלוטו. יש הרבה סיפורים על אנשים שקיבלו סכומים שלא היה להם בחוץ לארץ, זה מאוד מצוי אצל הגויים, קיבלו סכומים שלא ידעו להכיל אותם, פתאום התחיל ליפול לתאבות, לסיים את התתה, מת.
לא בארץ.
למה? שפע שהכלי לא יכול להכיל אותו, זה אסון. אומר הרבה מים חיים, השם רוצה להשפיע עליך שלום, אותי למה? לפעמים הכלי לא יכול להכיל את זה. כמו שכתוב, אשר גדול ניסיון העושר מניסיון העוני. זה דיבור מפחיד. ניסיון העושר הרבה פעמים יותר גדול מניסיון העוני. לא פשוט, אדם שהוא עשיר, יש לו לחצים, צריך להתמודד עם לחצים. פעם דיברתי עם עשיר גדול, הוא גם, אתה רואה, הוא ממש עובד על זה, הוא צריך לעבוד, לא להיכנס אל לחץ, הלב שלו על 700 פעימות כל היום. לחצים מטורפים, ואתה לא יודע אם החבר שלך אוהב אותך. יש איזה עשיר גדול גם מחוץ לארץ, הוא אמר, היחיד שאוהב אותי זה הכלב שלי, הוא לא יודע שאני עשיר. זה קשה מאוד הדבר הזה, אתה חי עם אנשים, ואתה לא יודע אם הוא חבר שלך או חבר של הכסף שלך, זה מאוד קשה הדבר הזה, נפשית. הרבה ניסיונות יש בעושר. אומר, מוכרח הקדוש ברוך הוא להתנהג בדבר שהוא טוב לפני האדם בעולם הזה, לכן הוא אומר, לפעמים, העושר זה לא טוב לך. אבל באמת בורן, ברוך הוא ברוך שמו חפץ חסד להנחיל עולמו שתי שולחנות. באמת הוא רוצה להביא לנו שתי שולחנות. הלפעמים זה טוב לנו שאדם הוא לא מיליארדר. הרב הגיע, אם כן אנחנו נעצור. הרב הגיע? טוב, נעצור כאן, אז בואו נעשה סיכום. ראינו הרבה צדדים שהכסף הוא טוב וצדיקים התפלו להיות עשירים. ראינו עכשיו את הצדדים למה עושר הוא מסוכן. בדעת השם, שבוע הבא נסיים עוד כמה מקורות שרואים שהעושר הוא קצת מטלטל, ואז נגיע למסקנה באמת, עד אם העושר הוא רע או טוב, ומה המסקנה, להתפלל להיות עשיר, לא להיות עשיר. טוב, יישר כוח.